לא זוכר איפה אנחנו. סיפורים, בנצי, איפה אנחנו?
אנחנו בדיוק סיימנו שחנה אומרת לאלי שהוא לא הבין את כמו שצריך, הוא חושב שהיא שיכורה, והיא אומרת לו כשרה. שם הרב הצד.
אנחנו נעבור את פרק ב', אל דגו, אל ובית זאת מסביר. ודרך פרק ב', נקווה שגם נסגור את כל, וגם א', ב', ד', ה', ו', ז', ואפילו ח', זאת הסוגיה, כי בט' ממליכים כבר את שאול. אנחנו לא עוזבים את זה, אם יש דברים שלא סגורים, הם יסגרו דרך הפרקים. פרק ב' היו שני חלקים, החלק הראשון זה החלוקה של הדפיסים, לא כך מעניינת לי. חלק אחד זה תפילת חנה שבאמת אותה נוכל ללמוד רק אחרי פרק ח'. הנביא חושב ששם אותה פה, אבל אני מעדיף ללמוד אחרי פרק ח'. והילך אל קנה רמת על ביתו והנער, זאת אומרת, נולד ילד, קוראים לו שמואל, ומקדישים אותו לעבוד בבית השם. והילך אל קנה רמת על ביתו והנער היה משרת את השם לפני אלי הכהן, ובני אלי בני וליעל, לא ידעו את אדוני. זה פלא גדול, מדוע חנה בוחרת להקדיש בן להשם. הכוונה להקדיש בית להשם, הכוונה הפשוטה הייתה שהוא יגדל בבית המקדש. בית המקדש זה לא שמרטפון, זה לא רשת מעונות אמונה. בן שלוש, הנביא שמואל, היא כנראה חשבה שהוא יגדל באווירה של קודש, באווירה של תורה, באווירה של תמידי חמים, אבל הפסוק לא נותן לנו איתו מדי לחכות, בני אלי, בני בליעל, לא ידעו את אדוני, זה כותרת. שאחר כך מפרטת פירוטים מאוד מאוד קשים. הוא משפט הכהני את העם. משפט זה קבוע, זאת ההנהגה הקבועה שלהם. שמה? כל איש זובח זרע חובה נער הכהן כבשל בשר והמזלג שלוש השיניים בידו. מה זה שלוש השיניים? זה משהו כזה שלוקח מה שהוא רוצה. אנחנו אומרים שלוש שיניים זה מנעץ בו מכל הכיוונים, לא נותן לו להתחמק. ועיקה, מי? נער הכהן. עיקה וכיור ובדוד ובקלחת ובפרור, סירים כאלה שבהם מבשלים את הקורבנות, תוכב איזה מין קלישון כזה, ומה שעולה עולה, כל אשר יעלה המזלג היא ככה כהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. זה מתפתח לרמה יותר חמורה בפסוק הבא. גם בטרם יקטירון את החלב. אחרי שיקטירו את החלב, אז הכהנים יכולים לאכול את החטאת. הכהנים יכולים בעלים כפון. הם ידרדרו, הם לקחו בכוח. זה גם לא כוח מובן, חטאת היא רק לכהנים. חטאתי רק לכהן. וזה שהכהן לוקח רק את מה שעליה מזלג, זאת אומרת שלא דובר על חטאת חטאת. קורבן חטאת כולה, לבעלים אסור לאכול. אינה נאכל את זה לזה כהנה. באמת שהוא דובר בקורבנות שלהם. קורבנות שלהם אסור לכהנים. קורבנות שלהם נאכלים לבעלים. המזבח מקבל את החלב. ואת הדם, לכהן נותנים מתנות, זרוע לחיה מקבה. אבל כל הבשר עצמו נאכל לבעלים. זה שהביא את הקורבן. והכהנים פה בעצם הם שודדים ככה משהו. ומה זה כל אשר יעלה המזלג? אני יודע איזה מזלג זה היה, איזה קדישון זה היה. איזה רשות אתה לוקח לי? מי הרשה לך את זה? הם לא שאלו אף אחד, זה מה שהם עשו. אחרי זה מחמיר יותר, גם בטרם יקטירו את החלב. שוב, הכהנים מקבלים רק אחרי שיקטירו את החלב, אלא גבי המזבח. ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן. ולא יקר מרא בשר מבושל כי אם חי. הם רוצים לעשות את הבשר כמו שהם אוהבים. בכל מיני מתכונים. אז הם דרשו את הבשר עוד לפני שהקריבו אותו על גבי המזבח. ויאמר אליו האיש, מי? כל מיני אדם היה בהלם, היה מתחנן. כתר יקטירון כיום החלב, ככה קשה אתם שכך מה שאתה רוצה לך את הכל. רק תן לי קודם להקטיר את החלב שזה יחשב קורבן, אתה עושה את הקורבן. ואמר לו, כי אתה תיתן. ואם לא, לקחתי וחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד פני אדוני, כי נעצו האנשים את מנחת אדוני. יש כזה תהליך כזה שנראה כמו שוד ציבורי, שוד ציבורי, שהכהנים זה אלי הכהן הוא צדיק עליון, בניו הם חופני ופנחס, כתוב עליו בני אלי בני בליעל לא ידעו את השם, אבל זה פסוק שצריך להבין אותו בצורה מאוד מורכבת. אתם מבינים את הגמרא משבת שאומרת, כל האומר בני אלי חטאו אינו על הטועה. אז הגמרא שאומרת לנו, אתם צריכים לקרוא את הפרק הזה בצורה הרבה יותר עמוקה, בצורה יותר פנימית. אבל עדיין שיש פה איזו היררכיה, הדרגה, בראש הפירמידה עומד איש אלוקים קדוש ונראה ומסגר, ששמו אלי, הבנים שלו, לפחות לפי הדרש, הם בני בליעל, לא ידעו את השם, שלא נעים לכתוב לך את זה, אפילו אם זה לא ככה. וזה יורד לנער הכהן. נער הכהן זה מנגנון, נער הכהן זה נושא תפקידים, סמכויות כבר. כל מיני קליקות כאלה, שהם שודדים באופן קבוע. הם שודדים, בהתחלה הם שודדים, ואחרי זה הם שודדים עוד לפני שמפקיד את החלט. תראו, יש מנגנונים שיכולים להפעיל אמצעי דיכוי, יכולים לשדוד. כי הכוח ביד שלהם. איזה כוח יש לכהנים? למה האנשים באים לשילה? לבית השם, למה שאדם יבוא לבית שילה? הוא רוצה להתקדש, הוא רוצה קדושה. הוא רוצה טהרה, הוא רוצה תורה. הוא מגיע לשם ויש שם אווירה שם של מאפיה, ככה זה נראה. אז למה האנשים? אמרו לו לא, והוא אומר, אתה תיתן, כי אחרת ניקח לך בכוח. מי אתה שתיקח בכוח? לא רוצה לבוא לפה. מה הסמכות שלך לקחת לי בכוח? אנחנו שואלים, אבל בכל אופן, הפסוקים נשארים בשלהם. אנחנו ננסה להבין אותם. אז הרמה הראשונה, התנהגות מאוד מאוד קשה, שמיוחסת לחלוקת מתנות הכהונה. נראה שהם לקחו כביכול, זה נראה משהו מאוד מאוד קטן ועלוב. אנשים שלקחו את משרת הקודש והפכו אותה לקרדום לחפור בה ברמה היותר נמוכה כביכול. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד לפני השם, כי נייצרו אנשים כרב, ודאי שהם נייצרו. נייצרו הכוונה שכל בן אדם תייחס לקורבן, כי משהו בעייתי מאוד. ושמואל משרת פני אדוני, נע חגור אפוד בד. לתוך כל זה גדל הילד הזה. לתוך אווירה של אנשים שמשליטים את הכוח שלהם, משתמשים בכוח שלהם, בכוח הרוחני שלהם, כדי לגזול בכוח או לקחת בכוח חתיכות מהקורבן. בתוך זה גודל ילד קטן. ומעיל קטון תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימים, בעלותה את אישה לסבוח את זה בחיימים. שלוש פעמים בשנה אמא שלו באה לבקר אותו. הוא גודל שם לבד, היא רואה מה קורה שם, היא יודעת מה קורה שם. אתם יודעים שבתחילת ספר שמואל, כשתמוז לנו המפעל הגדול של שמואל, של אלחנה וחנה, שמעלים את ישראל לרגל, אז כתוב שם בפסוק ג' ועלה האיש עירו מימים ימים ולהשתחוות ולסבוח על מה הצוות בשילו, ושם שני בני האלי חופנים ופניך הסכונים להשם. למה נמצא משם? זה למרות. זה אלקנה מצליח להשיב את ישראל לבן של השמיים למרות שחופנים ופניך הסכונים להשם. מה זה כהנים להשם? זה מתברר בפסוקים האחרונים שקראנו שם. אז יש את שמואל. מה יש לשמואל? לשמואל יש מעיל קטון שאימא שלו עושה לו כל שנה. המעיל הקטון הזה הוא מאוד מאוד קריטי בחייו של שמואל. איך אנחנו יודעים? מבעלת האוב. כשבעלת האוב מעלה את שמואל באוב לשאול, עוד הרבה 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 שנים אחר כך, אחרי ששמואל כבר יעבור לעולם הבא, אז חז"ל אומרים, ולפי פסוקים משמע, ששאול לא רואה את מי שמעלים לו באוב. רק בעלת האוב יודעת לתאר את האיש העולה באוב. ואז שאול שואל אותה, אגידי לי מה תאורו, מי זה, איך הוא נראה האיש הזה? אני רוצה לקרוא את זה בפנים, זה הרבה יותר משכנע. בפרק כ"ח. ויאמר לה המלך, פסוק י"ג, ויאמר המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר אישה אל שאול, אלוהים ראיתי, עולים מן הארץ. אלוהים זה מישהו שנראה כמו משהו מפחיד מאוד. ויאמר לה שאול, מה תוארו? איך הוא נראה? ותאמר איש זקן עולה, והוא אותה מעיל. וידע שאול כי שמואל ויקוד אפיים ארץ וישתחו. איך שמואל ידע שזה? איך שאול ידע זה שמואל? איש זקן אותה מעיל. אתם יודעים כמה יש כאן? שמואל לא היה כל כך זקן. שמואל היה בן 52. חבל הזמן צעיר, נכון? שאני ארגיש טוב, תגידו כן. 52 זה לא זקן, אותה מעיל. בסדר? נדבר על זקן בזדמנות אחרת. אבל אותה מעיל, מה זה אומר? בשנייה שהיא אומרת אותה מעיל, וידע, פסוק אומר, וידע שהוא כשמואל ויקוד אפיים ארץ וישתחווה. איך הוא ידע שהוא אותה מעיל? איך ידע שהיא זקן אותה מעיל לשמואל? אז חז"ל אומרים, אין בגדים בעולם הבא, בגדים זה שטויות שלנו. המעיל של שמואל הולך איתו לעולם הבא. הוא מת עם המעיל שלו, המעיל שלו, המעיל לא על המבא, המעיל לא יכול להיות לו. המעיל זה בעד, המעיל זה חומר, רק הנשמה על המבא. מי נשאר פה בארץ, לקבוע פה המעיל. אבל המעיל זה שבעולם הבא, שמואל לבוש מעיל, יש רק אחד שבעולם הבא הוא לבוש מעיל. זה הפשט פה בפסוק. לא יכול להיות מישהו אחר עוטה מעיל בעולם הבא. בשביל המעיל של שמואל, הוא שורש מהותו, הוא שורש נשמתו. כך כתוב פה חז"ל אומרים שהיה נס. שהמעיל, הרי אמא שלו עשתה לו את זה שואל כתוב, המעיל גדל איתו. כמו השריון של הצב שגדל איתו. המעיל גדל איתו, אני לא יודע אם זה הפשט או שמה שלא יודעת, עשה לו כל שנה מידה חדשה. אין לי מושג, אבל למה המעיל הזה הוא חלק משמואל? אני חושב שכל תפילת חנה נמצאת בתוך המעיל הזה. שחנה היא רוקמת, הורגת, טובה, התפרוטים והמעיל הזה. זה, אם, אם הנביא מציין את זה פה, והנביא מציין את זה פעם הבאה, חושב שדבר ששמואל כל ימיו עטוף, וטכנית לא היה עטוף, וטכנית מילים שלוש, נמצא בסביבה מאוד מסובכת, בסביבה מאוד מאוד קשה. חנה יודעת לאן שולחת אותו לחנה, הרי יש מחלוקת עמוקה, או דין ודברים, ראייה אחרת לגמרי של עבודת השם, מאשר מאוד מאוד אחרת, נגיד כך בעלים, מאשר אלים. שולחת אותה שם, היא לא מתבלבט, אבל היא שולחת אותו עם שריון, היא שולחת אותו עם מערכות הגנה, היא שולחת אותו באופן כזה שלא יכול להיות שמאומה מהבעיות שיש משכן שלו, ידבקו בו. איך? דרך המעיל. המעיל הוא מעין רגיל. תיקח את המעיל למעבדה, לא תמצא שום דבר שיכול לרמז שיגיע לעולם הבא אימא. חוץ מזה שכל הלב של חנה נמצא שם. זה הכל. זה כנראה לא הכל, זה כנראה יותר מכל מה שיכול. כל החלומות שלה, וכל התפילה שלה, וכל הבכי שלה, וכל הקריאה שלה בשם השם צבאות. כל השנה אימא של שמואל, כל השנה משקיעה ועושה המון דברים. גם מולדים לעוד הרבה ילדים, כמו שנראה ביסוף הפרק. יפקד על מי התחנה ותר את אל שלושה בנים ושתי בנות ויגדל נא שמואל מדיניים. אבל עיקר מהותה זה להיות אימא של שמואל. אימא של שמואל לא במובן הטכני, במובן הטכני כמעט לא הייתה. אימא של שמואל במובן של התפילה שהיא עמדה את הנשמה הזו, והיא מבינה זו נשמה שהרבה הרבה יותר גדולה מכל נשמה אחרת שאנחנו מכירים. זו זאת שתחדש את הנבואה בישראל, זו זאת שתמשך מנחם בישראל, דברים שדילגנו נמצא בתפילת חנה ולנחזור אחר כך. וכששמואל לובש את המעיל הזה, זה לא רק חם לו מהקור, זה לא רק... הוא באמת עטוף באמא שלו. זה נמצא, זה לא מיסטי, זה חוויית חיים. אפשר לחיות ככה את העולם, זה אי אפשר לחיות אחרת. זה בעצם מתאר לי איך שמואל משרד, איך שמואל עומד שם. יש לו את המעיל, והמעיל הזה מסמנת מערכות בקרה. כלומר, כמו בקרינה שלילית, זה קרם שיזוף כזה, שמאפשר רק לקרני הטהרה, כי היו שם הרבה קרני טהרה בקדושה. יש לחנה סיבה טובה, טובה, עם כל הבעיות הקשות האלה, למה דווקא הוא צריך לגדול שם? אנחנו גם יודעים שהיא צדקה, הוא דווקא שם גדל. אבל לפני שנבין למה דווקא שם גדל, אנחנו נראה איך הבעיות מתפתחות ברמה הרבה יותר חריפה. ואלי זקן מאוד. שמואל צעיר מאוד, אלי זקן מאוד. ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל. ואת אשר ישכבו את הנשים הצברות פתח אוהל מועד. מי שרוצה להקריא את רש"י פה? יש לי פה שם, לא? לא שמואל? אין, יש. הלב.
יש לה פה.
את פסוק ה' ב'. כמשמעו. כמשמעו. את אשר ישכבו את הנשים הצברות פתח אוהל מועד, אומר רש"י כמשמעו, זה לא יכול להיות כמשמעו, אתם שואלים אותי. מה, אני מעז לחלוק על רש"י? לא, אל תדאגו. הפסוק הזה כמשמעו זה פסוק שאי אפשר לקבל אותו בשום רמה, שהיא לא צריך שהגמרא תגיד כל אומר בני הלכת ואני מתאים לנו על התורה. זה לא יכול להיות. כי לפי מה שכתוב כביכול בפשט הפסוק כביכול, אז כתוב דבר שזה לא יכול להיות, זה לא לגזול בשר. זה כבר תינופת, זה תיאום ברמות הכי מחרידות. וזה לא יכול להיות שמה? שזה יקרה בפתח אוהל מועד. זה לא יכול, גם אם זה קורה דבר כזה מטורף, לא יכול להיות שזה יקרה בפתח של אוהל מועד, זה לא יכול להיות. אבל רש"י אומר, כמשמע, כמו שזה נשמע. איך זה נשמע? כמו שאמרתי, זה צורה אחת לשמוע את הדברים. ניתן לחז"ל להשמיע לנו צורה אחרת. ומדרשו?
אבותינו אמרו, מתוך ששרו את קניהם, הם היו מתאימות עד שתראה את קניהם קרבים, מעלה עליהם כאילו שחרו.
רבותינו אמרו, עוד מעט אני אסביר מה רבותינו אמרו, שזה היה משהו אחר, נכון? הישקה והאובן גילה, העביר את האוהל שלו לאוהל שלה, ככה זה נשמע בינתיים ממש. אני רוצה להמשיך להסביר למה המשמעו הזה הוא קשה מאוד. כשאני שומע את זה, אז מה הוא אומר להם? והוא אומר להם, למה תעשו כדברים האלה? אשר אנחנו שומע את דבריכם רעים מעין כל העם. על בניי, תפסיקו עם זה, למה? כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע. מה זה לא טובה השמועה? אם מה שפסוק כתוב, פסוק הבית, כתוב פסוק הבית, זה לא לא טובה השמועה. זה טירוף, זה זוועת עולם, זה לא יעלה על הדעת שאי פעם יהודים התנהגו בצורה כזאת, עוד הכהנים בפתח אוהל מועד. מה זה לא טובה השמועה? אני יודע מה, לא כיוונתם מספיק בברכה השביעית, ב-18, זה חמור מאוד, אבל אני יכול למצוא בתוכי כוחות איפוק ולהגיד לא טובה השמועה. אבל זה אתה אומר לא טובה השמועה. חז"ל אומרים, כל האומר בני אלי טעו, אינו אלא טועה. יש להם הוכחות. ושבפסוקים הבאים ידברו על בניו של אלי בתור אנשי קודש. אז מה חזל אומרים, מה הגמרא אומרת? אלא מתוך ששיעו את קניהם מלקרב. אני אסביר בעברית שלנו, ואחרי זה נראה. קורבנות, אישה שיולדת, צריכה להביא קורבן. צריכה להביא שני קינים, אחד לחטא ואחד לא. לשני קינים הכוונה, שני ציפורים. עולה את העוף וחטא את העוף לקורבן. עכשיו יש לנו הלכה שכשאדם מישראל מקריב קורבן, הוא לא יכול להקריב קורבן, הכהן מקריב את הקורבן, אבל יש הלכה שאדם מישראל עומד על קורבנו בשעה שהוא מקריב קורבן, וזה נפסוקים. בגלל זה היו מעמדות, נכון? הייתה נציגות לכל עם ישראל, שקורבן התמיד, שאין נציגות לעם ישראל, שעומד על הקורבן. הכהן הוא זה באמת ששוחט, שחטה קשורה בזה, אבל נעבור שכהנים שוחטים, ומזה דמו, ומקריב אותו גם במזבח, אבל ישראל עומד ליד הקורבן שלו. יש כאלו שלא יכולים לעמוד ליד הקורבן שלהם כשמקריבים אותם. אלו ארבעה מחוסרי כפרה, כך קוראים להם. זב, זבה, יורדת ומצורה. מה הכוונה? הכוונה היא שיש אנשים שנטמאים ויש להם תהליך כפרה ואז הם מתארים. זה בדרך כלל כל התורות. יש ארבעה אנשים שהם לא יכולים להתאר לגמרי בלי שהם יקריבו קורבן. בסדר? למשל, יולדת. זב, זבה, יורדת ומצורה. יולדת, אך היא תובלת, יש, אתם זוכרים, את תחילת פרשת מצורה? יש שבעה ימים לזכר, ואחרי זה עוד אחרי 40 יום, דמי תואר, דמי תואר, אצל נקבה זה 14 יום. והיא תובלת, ואז עוד 66 ימים דמי תואר. אישה קשרה לבעלה, יולדת קשרה לבעלה אחרי שבוע לזכר, או אחרי שבועיים לנקבה, אבל היא עדיין לא יכולה לאכול קורבנות, עדיין אסור להיכנס להר הבית. עד שהיא תביא קורבן. קורבן זה הכפרה, היא חוסרת קורבן. אז יש פה איזה תרתי דסתי. היא לא יכולה להיכנס לבית המקדש ולאכול קורבנות, עד שמה? עד שיקריבו קורבן. אז כשהיא מקריבה את הקורבן, היא לא יכולה לעמוד על קורבנה. כל קורבן אתה צריך לעמוד על קורבנך. בקורבן יולדת, אנחנו מדברים שם יולדת, אי אפשר לעמוד על קורבנה. אי אפשר. אז מה היא עושה את אנשים? מה היא עושה את אנשים? בואו נקרא את הפסוק קצת אחרת. אנשים הצוברות פתח הולמוד. זאת אומרת, יש פיסוק שהם השכבו את אנשים הצוברות. איפה הם עשו את זה? פתח הולמוד. אני עכשיו רוצה לפסק את הפיסוק אחר. לאט לאט, חלקים חלקים. על כל כך מדובר שנשים צוברות פתח הולמוד. באוהל מועד מבשילו, בשילו זה לא היה בית מקדש עדיין. זה בית של אבנים מלמתן, כך אומרת המשנה מזרחים. ויריעות מלמעלה, נכון זה עדיין נקרא, אוהל לקחו את היריעות. זה בעצם משכן משה. כל הכלים וכל היריעות מלמעלה זה משכן משה בצלאל. חוץ מהמסגרת שבמקום עצים, עצי שיטים, זה היה אבנים, כך היה בשילוח. לכן זה נקרא אוהל. אנשים היו מביאות קורבן תודה, ובני אלי, כך אומרת הגמרא, היו מקריבים קבוע את קורבנות, את קורבנות היולדת בסוף היום. בסוף היום. למה היו מקריבים גם בסוף היום? אנשים אומרים, תשמעו, נשים יקרות. בסדר? הם אומרים, נשים יקרות ונכבדות. אנחנו מקריב את הקורבנות שלכם. תשימו אותם פה, לכו הביתה, הכל יטופל פיקס, אנחנו אחראים, הכל יהיה מצוין. כל יולדת תזכה באחריות שהקורבנות שלו יקרו. למה לדחות אותם לסוף היום? יש כמה סיבות אפשריות. קודם כל זה הגיוני, תראו, כל השאר האנשים חייבים לעמוד ליד הקורבן שלהם. חייבים, כי הם, כל שאר האנשים הם טהורים, והם יכולים להיכנס, הם חייבים. אתם ממילא לא יכולים להיכנס. אז יאללה, לכו הביתה, חבל. חבל לכם להתעכב. זה דרך ארוכה, אתם יודעים, זה לא אוטובוס, זה דרך ארוכה. חבל, תלכו הביתה. ושאר האנשים, הם צריכים להתעכב, שחררו אותם, בסוף היום נקריב את הקורבנות שלכם. כך אמרו חופני ופנחס, כך אמרו חופני ופנחס וכל המנגנון שלהם. אבל אנשים לא הסכימו. אנשים בידיעה, נשים בישראל לא הסכימו. אני יכול להגיד, כל הנשים בישראל לא הסכימו. אנשים בישראל לא הסכימו, הם רצו לראות בעיניים שלהם איך מקריבים את הקורבנות שלהם. אבל הם לא יכולות להיכנס למקדש, אז מה הם עושים? אז הם צמדו לפתח, עד למילימטר האחרון שיכולות להגיע, ושם הם הציצו, שמה אני יכול לראות. עכשיו מקריבים את הבני אוהל, את התור שלי, או את הבן יונה שלי. ככה הם אמרו, זה יצא מכם מצב מאוד מאוד נעים. מה זה צובעות, נשים צובעות, מה זה לצבוע לפתח? זה כמו הפתח בית המדרש, נכון? אתה רואה גוש כזה של המון אנשים מנסים. להידחק לתוך בית המדרש. לצבור זה אומר שאדם שבא רצה להיכנס למשכן היה קבוע לא נעים. היה גוש נשים, לא היה גוש נשים. וכל יום הרבה נשים יולדות ברוך השם. נשים מכל ישראל, אין להם דרך אחרת. והן באות, כל יולד, כל אדם שנולד, צריך להקים, יש לו צריך להקים אליו במליטה. אז קבוע היה שם תמון גדולה של שיוכות מאוד נשים, עשרות רבות של נשים. והאנשים האלה נצמדות לפתח האוהל, זה גם לא היה כל כך צנוע. אתה רוצה לבוא למשכן, פתאום אתה רואה, וזה 150 נשים. אתה אומר, סליחה, אני יכול לעבור, את מוכנה לפנות לי קצת, רגע, אני רוצה לראות. זה היה, וזה היה מהבוקר עד הערב, כי רק בסוף היום הקריבו להם את זה. אז ככה, זה התופעה הקבועה כזאת, שנשים היו צוברות פתח האוהל מאוד. והכהנים חופני ופניכס אמרו להם, נשים יקרות, זה מיותר. אתם לא יכולות לעשות, זה מיותר. זה סתם, מה זה סתם? זה סתם רגשי. אני רוצה לראות, אין דבר כזה לראות. יש הלכה, הלכה אומרת, תעמדי. את לא יכולה להעמדי, תלכי הביתה, חבל לך על הזמן. הם התעקשו לא להקריב את הקורבנות, וגם אנשים התעקשו כן לצבור פתח אוהל מועד. יש פה אסימטריה, אתם חייבים לשים לב. הכהנים זה קבוצה קטנה מוגדרת, אנשים זה... זה כל אנשים. לא היה להם אלון שבת, לא היה להם איזה גופים פמיניסטים שעודדו אותם דווקא בוא נעשה. זה כל אישה הרגישה ככה לבד בלב. זה היה משהו מאוד אינטימי, משהו מאוד כנה, משהו מאוד אמיתי. כל אישה לבד. קבוע זה היה כל אנשים, אבל כל אישה הרגישה ככה לבד. אף אחד לא אמר דווקא נגד הכהנים. תראו אישה מסתם מאוד מאוד כופף לכהנים, אתה מתנהג בצורה מאוד קשה. ככה לפחות מפשט הפסוקים עולים. אבל אנשים שם, באיזשהו מובן, נדחפו קבוע. אני חושב, הגמרא אומרת שכל אומר בני נחתו לנוע לתורי, הגמרא אומרת שהם אנשי קודש. אז אני בטוח שהם ניסו לשכנע אותם מאוד מאוד, תלכו הביתה, נטפל בכם, נשלח לכם מברק חתום שהכל היה בסדר, תסתמנו, כל אחד תגיד עם פתק מה השם שלה ונכוון שזה יהיה בשם השם שלה. כשהם רואים שאנשים לא הולכות, אז הם בנו להם אולי בתי הרחה כאלה צימרים, ואמרו, תהיו פה לפחות תנוחו, בצורים חדר אוכל וצליות ומשק... כולם עוד לא היה. המציאו משהו בשבילם, אבל זה לא עזר. זה לא עזר. קבוע במשך שנים, אתה רואה, נשים צובעות בית החולים. מה זה אשר ישכבו, נאמר את הגמרא? הם גרמו לאנשים לשכב שם באותו לילה. זאת אומרת, במקום שאנשים ילכו מוקדם והגיעו הביתה, הם נחיקו לסוף היום, ואז היו צריכות להישאר שם בלילה, והלכו לבית שלהם לילה אחד מאוחר מדי. הגיעו לילה אחד מאוחר מדי, והגמרא לוקחת את זה מאוד מאוד נשים. לא הגמרא, הנביא. הנביא כותב חטא, באמת, הדבר הכי נורא והיום, על משהו שהוא מאוד תמים, ויכוח. אז אנשים לא הקשיבו. אנשים לא הקשיבו. שוב, תופעה כזאת של נשים, נשים, לא, יש רגש. מה, כל פעם שיש איזו תופעה, רגשית, צריך כופף לזה. אבל בואו נשאל בני אלי, אתם חשבתם שיותר נכון והגיוני שאנשים תלכנה הביתה, ומקודם כל נעשה למי שחייב להיכנס, נכון? אבל אתם רואים המון המון זמן, תופעה קבועה, שאנשים לא מקשיבות לכם, נכון? אז יאללה, הם עם רגש, לא משהו, בתכלס הם לא מקשיבות לכם, אז תפתרו את הבעיה. תקריבו את הקורבנות של היולדות לפני כל הקורבנות של האחרים, וככה יבצע לכל השקול הזה, הלא נעים הזה, והמביך הזה, והמעכב הזה, יתפרק, לא יהיה אנשים צורות בטח אוהל מועד. אבל בני אלי לא מסכימים. בני אלי קבוע ממשיכים להקריב את קורבנות היולדת דווקא בסוף. יש פה איזו מלחמה. מסתרת, חשאית, אף אחד לא משהו נלחם. אנשים לא מבטרות, ובני אלי לא מבטרים. שוב, כשבני אלי יש להם אידיאלים, יש להם אג'נדה, יש להם עמדה, הם יכולים לדבר ביניהם, מתווכחים, אולי כן, אולי לא, בסוף הם הכירו תמיד שלא. ואנשים כל פעם יש להם. אבל כל אנשים היו ככה. כל אנשים היו ככה. למה, למה, למה כל כך חשוב לאנשים? אני מבין רגש. אתה יכול לזלזל ברגש, לא לזלזל, יש רגש שהיא רוצה לראות. אבל למה בני אלי היה כל כך חשוב לעכב את זה? כן. אני יכול לברך על השאלה שלך? ברוך אתה, אדוני, אלוהים, אדוני, 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 שיוכל נהיה בדברו.
מה, איך זה קשור לשחיתות המוסרית של לקחת בשר? לקחת את הבשר לפני...
מה שנראה כמו שחיתות מוסרית.
זה, כן. זה נראה, באמת אתה רואה את הצד
ההערה
של
זה.
פה זה
ויכוח
אידיאולוגיה,
כן, אבל זה לא כל כך חוכמה. אחרי שאמרתי שהפשט הוא לא כל כך הפשט, והסברתי אחרת, אז זה לא נראה שחיתות. בפשט זה נראה סופר, סופר, סופר שחיתות, שלא הייתה כמוה, נכון? אבל אתה צודק, אתה לקיחת הבשר, אנחנו לא נדרוש, נשאיר אותה כפשטה. אני אלך עם הקורבנות, ואז נגיע מנעילה גם לבשר. אז נענה גם השאלה שלך. כן.
למה
רש"י אומר כרשב"א? עוד מעט נגיע לרש"י. כן. זהו? נמשיך. אנשים עצ... עוד מעט נגיע. רוצים לשאול עוד שאלות? התשובה כנראה תהיה. בוא נתן צ'אנס. הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אתם זוכרים את המילים האלה מאיפשהו? בטח שאתם זוכרים. מה שמות? המראות הצובעות פתח אוהל מועד. המילים האלה, הצובעות פתח אוהל מועד, מוזכרים לנו במעשה המשכן. איפה במעשה המשכן? שעושים את הכיור. בואו נמצא את הכיור. פרק למד ח', פסוק ח', מפרשת ויקהל. ויעש את הכיור נחושת, את כמון נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, זה מילה מילה את מאשר. הצובעות, אנשים הצובעות, איך כתוב אצלנו? הצובעות פתח אוהל מועד. תראו, זו השוואה שנראית לא נכונה. כי פה זה, הוא עשה את הכיור במראות הצובעות אשר צבעו. איפה הוא עשה את הכיור מהמראות הצובעות? איפה? הוא עשה את זה פתח אוהל מועד, נכון? אצלנו כתוב שאנשים צבעו בפתח אוהל מועד. שם לא כתוב איפה המראות צובעות. אבל זה אותן מילים, תראו, עם הנביא שמואל, לוקח בדיוק את אותן מילים. ופרשת ויקהל, הוא בא לספר לנו משהו. אז יש למישהו פה שמות עם רש"י? אין לכם. אז אני אגיד לכם בערך מה כתוב שם. אני זוכר מילה מילה. בערך. אתם זוכרים לבד מה זה. מה עשית כיור נחושת? ואת כמה נחושת? במראות הצובעות יש הצבעו פתח אוהל מועד. מה זה מראות הצובעות? מראות הצובעות, רש"י, נגיד בשם חז"ל, שאנשים תרמו למשכן את המראות שלהם. היום מראות עושים מזכוכית שמצפים אותה מאחורה בחומר. פעם היו מצפים את זה בכסף, היום מצפים את זה בחומר שלא נותן לקרני, אטום לחלוטין לקרני הרע. ואז קרני הרע פוגעות במראה וחוזרות אליך, נכון? בימי מצרים עוד לא הייתה טכנולוגיה הזאת, היו לוקחים נחושת. נחושת שמאוד מאוד מאוד משאיפים אותה, אז היא הייתה שקוף. זו תכונה של מתכות. מתכות, זה גדול המתכות, שאתה מאוד מאוד ממרט אותן, אז אתה רואה, נכון, לפעמים אתה רואה כף את הפנים שלך. אז ככה היו עושים מראות. ואנשים בזמן המקדש הביאו את המראות האלה בתרומת המשכן, בפרשת ויקהל קודם, פרשת וזאת תרומה, הביאו את המראות שלהם לתרומת המשכן. ורש"י מביא שם חז"ל שמשה לא רצה לקבל את זה. ושהיו מכוסות בפניו. משה רבנו אומר, בזה אנחנו לא נשמש לבניין בית המקדש. למה? כי מה התפקיד של המראות הצבעות? שאנשים תתייפייפנה. עם כל הכבוד, זה לא קשור בית המקדש, ידידה יקרים. בית המקדש זה, למה זה חשוב שיש מתייפייפנה? מה? אם רוצות להיראות יפו, זה כעת יציר הרע, לא רוצה את זה. כך אומר משה רבינו, ואומר לבצלאל, שים ערמה בצד. זה לא קשור, לא לשון רש"י, אבל זה... הפשט, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, וזה כן לשון רש"י, הללו חביבין עליי מן הכל. לא שתיקח את המראות האלה. המראות האלו חביבין עליי מן הכל. למה? לפי שבהם העמידו אנשים צבעי צבאות במצרים. משום שאנחנו מתקרבים לפרשת שמות, בעזרת השם, שבת הבאה, נכון? כלומר, נזכה להתחיל את שמות. המדרש מספר, אתם יודעים, שמה זה, זה מכל הכיוונים, שכל הבן הילוד היו תשליחו, אבל הרבה מעבר לזה, לחיות במצרים זה לחיות ב... באמת יש הרבה מה לדבר, אבל נשאיר קצת לפרשת שמות, נגיד בקצרה. הדבר האחרון ש... במצרים הכל היה רע. הכל היה רע, אני מתכוון ב-80 שנה של השיעבוד, או 210 שנים של השיעבוד, הכל לא הלך. רק דבר אחד הלך, מה? ילדים. זה היה בשפע. לאף אחד לא היה כוח להוליד ילדים במצרים. כשנולד ילד זה לא הייתה שמחה גדולה. או שיזרקו אותו ליאור, או שהוא נידון לחיים של כלב מוכה במקרייתו. הוא נולד להיות עבד, הוא ימות להיות עבד. הוא כל חייו יהיה עלוב, מדוכא, אומלל. אין כוח לאף אחד, ואין שמחה לאף אחד, ואין טעם לאף אחד, ואין חלומות לאף אחד. ובבוקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר. מי היה עסוק בחלומות על הדור הבא? אתם יודעים שמה שמאפיין מאוד מאוד תקווה באוכלוסיות מסוימות, זה כמות הילדים. כמות הילדים זה פרמטר מאוד מאוד מדויק. חוץ מהארצות, איך קוראים להם מתפתחות? ארצות מתפתחות זה ארצות מאוד מאוד פרימיטיביות, שקודם כל משפרים בהם את רמת הרפואה. קודם כל מגבירים בהם את המחלות ועושים חיסונים לכולם. זה נורא, נורא זול. לארגן חיסון נגד הנופס לכל המיליונים זה זול. לפרנס את המיליונים האלה, להלביש אותם, לתת להם חינוך, זה יותר מסובך. אז ארצות פרימיטיביות קודם כל משפרים את רמת הרפואה, אז אין תמותת תינוקות, ואז יש התפוצצות אוכלוסין. התפוצצות אוכלוסין זה בדרך כלל רמת חיים נמוכה, נמוכה, נמוכה. זה מאפיין ארצות חלשות, ארצות שיש בהן. זה מספיק כסף גם לחנך אנשים, גם להלביש אותם, וגם לתנות להם מה? כל מה שצריך. לפי תנאי אותה תרבות, אז אתם מאופיינות במעט ילדים, נכון? באירופה יש מזמן ילודה שלילית. לכל זוג הורים נולד ילד נקודה 3, ילד נקודה 5, בערך. משום שאין טעם, כשאין כוח, אין טעם, אין משמעות. ילדים זה קשה, ילדים זה סירות נפש, וילדים בעיקר אתה צריך לחשוב שיש בשמה, שיש לו עתיד לילד הזה. שיש טעם ללכת כל מסלול היסורים האלה. חזל אמרים שבמצרים, מה זה חזל אמרים? שאמרם פרש מאשתו, חזל אמרים שלאף אחד לא היה כוח, לאף אחד לא היה כוח. לילדים שכבר יש לנו, למי היה הזמן להכין אתם שיעורי בית, למי היה הזמן ללכת לאספת רואה, למי היה הזמן לפנק אותם, לספר סיפור לפני השינה. חיו, כלבים חיו ברמה הרבה יותר טובה מאשר היו במצרים. זה היה משהו אכזרי, זה היה כמו מחנות עבודה. זה היה משהו שאני מזכיר עם גטו ורשה, במשך דורות על גבי דורות, כמו מחנות הכליאה האלה בצפון וייטנאם, המטורפים האלה ש... מי רוצה להוליד ילדים? מי זה מעניין? והמדרש מספר דבר פלא, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל מצרים. מה הצדקניות של הנשים הצדקניות? שהנשים האלה סבלו בדיוק כמו הגברים, והחיים שלהם היו עלובים ומוללים, חסרי כבוד וחסרי חלומות בדיוק כמו הגברים, ולמרות זאת, הנשים לקחו את המראות הצוות, נכון? תחת התפוח עוררתיך, שמח חמלתך ימיך, שמח חמלה יולדתך, סוכן המשיר השירים, אז כך חזן דורשים שם את זה. תחת התפוח, הנשים היו מתייפיפות, בתוך כל הזוהמה והאומללות והדיכאון, הן היו משתדלות מתייפיף. והן הולכות להביא להם, לבעלים שלהם, כמה קלוריות לארוחת צהריים, ואז הן מתחילות אותם. עם המראות, מתחילות לשחק איתם. ליזום איזו חיבה כזאת, קרבה כזאת, ומתוך כך, חז"ל אומרים, שהיו נולדים עוד ילדים. הן מובילות אותם ככה, בפיתוי כזה נקרא, זו מילה מאוד לא יפה, בכל אופן נשתמש בה. פיתוי כזה כדי, לא להיות ילדים, זה היה בטירוף, אתם יודעים שהיריון הוא קצת יותר קשה לאישה מאשר לאיש. היא עובדת עבודת פרך, היא צריכה עוד לסחוב 9 חודשים, היא צריכה הקאות, וכו'. גם הלידה היא לא פשוטה. אחד שמיך מצרים יציע למהלדות לרצוח את הילדים. ובכל אופן במצרים ככה עשו אנשים. איזה נשים עשו ככה? כל אחת לבד. לא היה מעלונים ולא ועדים ולא קהלים. נשים לבד הרגישו. נשים הרגישו משום הצורך ללדת ילדים. להוליד עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים. כשמשה רבנו רואה את המראות האלה, הוא אומר, המראות האלה בשביל יצריות. והקדוש ברוך הוא אומר, אלינו חביבים עליי מכולם, שעל ידי מראות אלו העמידו צבעי צבאות בארץ מצרים. הצבאות האלה גרמו לזה שבית יעקב יהיה לעם בני ישראל. המעבר הנוראי והאיום והכואב הזה של שבט, של חמולה, לעם, מי שהבין, מי שיתף פעולה, מי שיסכים לסרט הנפש שלה, וזה אנשים, שוב, אני מדבר על אנשים בתור קבוצה, אין קבוצה, אתם אנשים. כל אישה לבד, לאיפה, כשמגיעים לקבוצה, זה כבר לא אותנטי, זה כבר לא מעיד על שום דבר, זה אומר שסתם אולי לחץ פוליטי ושכנוע ודעת כאן. זה לבד היה, לבד היה. אבל האנשים מהמראות האלו עושים את קירור הנחושת. קירור הנחושת, למה דווקא קירור הנחושת? כי מקירור הנחושת לוקחים את המים לאישה סוטה, שמה אישה סוטה? אישה סוטה זה אישה שהתנהגה מאוד לא יפה. ולמרות זה, כזה הוא אומר, שמי שנכתב בקדושה, מכריע על המים. כותבים את השם המפורש, ואז לוקחים מים מהקירור ומוכרים אותו כדי להמתין שלום בקדושה לבעלה. כי גם האישה הזאת לא סטתה תחת אישה, אבל עבירות היא בטוח עשתה. התייחדה עם גבר שבעלה אמר לה שבעלה אלו חשדות וסיבות להגיד לו לא מתייחד. אז זה לא נשמע לנו כוכבת עולם, אבל הוא לא חושב אחר, הוא לא חושב לו למחום את שמו על המים, בשביל להטיל שלום בין לברר, שלא עשתה את העבירה, זה התקווה שלנו, זה התפילה שלנו. שאילו אם עשתה את העבירה זה לא יטיל שלום בינה לבין בעלה, היא כבר תיגמר. אז זה הביטוי שמופיע לתורה. ביטוי שמופיע לתורה בעצם ביטוי שמדבר על בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. נשים צדקניות זה לא נשים שנכנסו לשדות מוקשים, או הקימו יישובים, או הקימו כל מיני מפעלים אדירים, או לא יודע מה, עשו קריירות. אולי גם כן, בטח. אז בעיקר נשים שהחליטו להיות אימהות, בעיקר נשים שברגע שלהם נתנו את הנשמה להוליד עוד ילדים מצרים, למרות שכל המומחים אמרו להם שזה מטורף. מטורף. את הפרוסה האחת שיש בבית צריך לחלק לעוד ילד, גם ככה כולם רעבים. רבבה כצמח חסדי לתתיך, ותבואו בעדי ידים. תשמעו את הפסוק הזה מהחז"ל דורשים עליו. כשהמצרים באים, אז היו מחביאים את התינוקות בתוך השדה, והיו חורשים אותם. הרבי חרשו חורשים והאריכו למענותם. אם הוא היה נס, עושה נס שהם יתאמנו בתוך האדמה, והיה עושה נס שיהיה להם מה לאכול, ויציאת מצרים יצאו. הכוונה, אני חושב שהפשט, שהילדים האלה הופעו כמו ילדי רחוב. כמו ילדי רחוב, הם בתור שידעו מי אבא שלהם, בתור שידעו מי אמא שלהם. הם היו כמו ברחוב, בשדות, מוצאים פה אוכל, גונבים שם. ילדי הפקר כאלה. ילדי הפקר. ומשום האימהות, נשים רבות 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 נלחמו כדי להוליד את הילדים האלה. למה? חבל. האנשים האלה לא חשבו שחבל, וגם הקדוש ברוך הוא לא חושב שחבל. האנשים האלה, הקדוש ברוך הוא אומר על הדמעות שלהם, עלינו חייבים עלינו מקום, בסדר? כשהנביא שמואל משתמש באותו ביטוי כדי לחזור, נתאר לנו את הפסוקים, אז הוא רוצה שנחזור לפרשה הזאת, אין ספק. כדי להבין מה קרה שם, שמואל אומר שבעיניו הנשים האלה שצברו בפתח אוהל מועד, הן מזכירות מאוד מאוד את הנשים במצרים. משום שיש התנגשויות לפעמים בין השכל והרגש. אנחנו רוצים לברר מה השם רוצה מאיתנו. מה האמת? כשברר מה האמת, יש לנו שכל. שהוא הרבה יותר מה? מדויק מהרגש. זה ברור. הוויכוח הישן של שכל ורגש חוזר גם פה. קשה, לא כדאי לסמוך על הרגש בלבד, לא כדאי שהוא יאיר את חיינו. השכל הרבה יותר אובייקטיבי מהרגש. השכל, אפשר להוכיח לשכל שהוא לא מבין. לרגש אי אפשר להוכיח שהוא לא מרגיש. הוא מרגיש, מה אתה עושה? תגיד לו, אל תרגיש, הוא מרגיש. ככה זה ברגש. אבל למרות זאת, השכל לפעמים טועה. אני לא יודע אם הייתה פה הזדמנות למישהו פעם לטעות בשכל. אבל יש. נניח אתם לא, ואני טעיתי מספיק בימים של כולכם. בסדר, עשיתם פעם שיעורי בית מתמטיקה? אם עשיתם, בטח ראיתם שטועים לפעמים בשכל. לפעמים. השכל הוא כלי יותר חשוב, הוא טועה לפעמים. הרגש קשה מאוד לסמוך עליו. אבל זה לא אומר שהוא לא טועה. זה לא אומר שהוא כן טועה. זה אומר שקשה יותר לסמוך עליו. ובעיני חז"ל, בעיני התורה, יש התייחסות אחרת לגמרי אל הרגש הנשי ולרגש הגברי. הרגש הגברי זה משהו שבאמת חז"ל לא מתלהבים ממנו יותר מדי. זה שאתה מרגיש משהו, וזה משהו חומרי לחלוטין. משהו חומרי לחלוטין זה רע? לא. רע, ולא אתה צריך לבדוק אותו. זה שאתה מרגיש משהו, זה שאתה מתלהב רגשית ממשהו, זה לא אומר כלום. גבר, כדי לברר את רצון השם, צריך לתת דגש הרבה יותר מרכזי לשכל, לדעת. לדעת, לבינה, לתבונה. דרך זה אנחנו שואלים מה השם רוצה מאיתנו. אבל מה מדבר? למה מתחבר אליך? בדברים, הרגש הגברי הוא לפעמים מכוער מאוד. מתייחסים אלינו כאילו משהו. שאחרי שהשכל אישר וגיבה והחליט שהוא צודק, אז בסדר. אתה צריך להרגיש טוב בסוכות. קודם כל תלמד מה זה סוכות, דבר מה זה סוכות. אחרי זה, גם תרגיש, אם אתה מתרגש סתם בלי שכל, זה בעיניך זה על איזה קמת קוונטי בזמן. הרמת אבנים, זה לא רוח וצפצופים. לעומת זאת, לרגש של נשים, חז"ל מתייחסים אחרת לגמרי. רגש שבא מהלב, לא שהיא ראתה הרבה טלוויזיה, קרה הרבה ספרים מטורפים. הרגש הנשי הוא רגש שבעיני חז"ל הוא הרבה 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 יותר קרוב לאמת האלוקית. זאת אומרת שאישה, הרגש שלה הוא הרבה יותר בריא. והרבה יותר ניתן לסמוך עליו. זה לא אומר שכל פעם שאישה מרגישה משהו זה אמת, כמו שלא כל פעם שגבר חושב משהו זה אמת. אבל בדגשים החלוקה הזאת היא מאוד ברורה. ויש לה ביטוי בהמון מאמרי חז"ל והמון התייחסויות הלכתיות לנשים ולגברים. אנחנו יכולים עוד להמשיך? ברגש או בשכל?
עוד 5 דקות.
עוד 5 דקות נמשיך בעזרת השם. בזכות נשים צדקניות מגלים ישראל זה לא דווקא בזכות נשים, זכות הרגש. זכות הרגש. משום שבמצרים לא הייתה שום אפשרות להמשיך לחיות מבחינה שכלית. מבחינה שכלית אנחנו בתוך מחנה השמדה, בתוך מחנה עבודה. אין שום לגיטימציה וגיבוי לזה שנמשיך להוליד ילדים. מי אמר ככה? גדול הדור, אמרם. גדול הדור היה, אמרם, חז"ל אומרים שהוא לא חטא מימיו. זו דמות דמיונית, יותר מכל התנאים והמוראים ואנשי התנ"ך. לא חטא מימיו, עמד בגרש את אשתו. למה הוא גרש את אשתו? כי... כי כל הבנו יורא, לא תשליחו, לא רואה תשליחו, מה אפשר לעשות, נכון? באה מרים, הבת שלו, אישה קטנה ואישה. אמרה לו, שלך כשם של פרו. שפרו לא גזר על הגברהלה, על הזכרים, ואתה גוזר. אף עליהם תבוד. פרו לא גזר לו בעולם הזה, ואתה גוזר לעולם הבא. עמד והשיב את אשתו. כשאמרם גרש את אשתו, עמדו כולם וגרשו נשותיהם. המדבר הזה מסתיר מאחוריו את מה שאמרתי לכם. זה לא ייאוש, אמרם לא מתייאש, אמרם לא זקוק לשיעורי אמונה שלי, לעטיפות מסר שלי. אבל אמרם הוא תמיד חם גדול, שרואה את המנתח את הנתונים, הוא אומר, תשמעו, אי אפשר את המוש בקיר. אם אנחנו נולד עכשיו ילדים, אז צריכו אותם. אז הם נולדים לעבדון. אנחנו נחזיק נהיה מלא אמונה. סבלנות, כמעט כמעט. נחכה שהמלך הזה ימור, נתפלל, נוסיף מצוות, נחזיק מעמד, נחכה שהגזירה תתבטל, גזירה ותדבט לה. ונחזור לעם ישראל, בינתיים, אלוקים אומר משהו, צריך לבט לפי המציאות, כך אומר, גדול הדור, גדול מרים פתאום. והבת של מרים, שהייתה אז בת פחות מ5, עומדת ונותנת לו שיעור מוסר. שלך, בסדר מרים, לא אמר פה איזה תיאור מתוחכם מדי שלא חשבתי על הביבר. אבל אני לא יכול להוליד ילדים. ומרים הקטנה נוזפת באביה, ואמרה מקבל, אמרה מקבל. שזרקו את משה בשלושה חודשים, זרקו אותו ליום, עמד מתפתח לה בסנדל קודקודה, ככה גמר אומר. אמר לה, הביתי היה נבואתך. הוא הבין שהנזיפה הרגשית שהוא קיבל לפני שהוא החזיר את יוכבת, זה נבואה. ילדה קטנה. כן, ילדה קטנה יכולה אפילו להגיד נבואה. נכון, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את ה... טוב בידה. למה אחות אהרון? רק ששם שואל, למה אחות אהרון לאחות משה? כי הייתה נביאה עוד לפני שמשה נולד, כי הייתה רק אחות של אהרון. הייתה בת 5 והייתה נביאה. כן, הרגש הנשי, באר מרים, חז"ל מתייחסים לו, באר מרים, משחק עוד של הרב דק, מכירים, באר מרים, בדיוק בסוגיה הזאת. שיחה שהודפסה. הרגש הנשי, לא כל אישה, אבל ככל שהיא יותר נשית, אז כן. מרים זה כמעט נבואה. הרגש הנשי, חז"ל מתייחסים אליו, אפילו ליצרים הגבריים, יצרים גבריים, חז"ל מתייחסים ב... ב... לא במחיאות כפיים, אז בסדר? ממש לא. אבל יצרים נשיים, זה חז"ל, נכון? חז"ל אומרים, אתם זוכרים? שלאה אומרת ליעקב, סחור סחרתיך, אלא הייתם כסחור סחרתיך, עבדו בני? אז היא אומרת, כל שאשתו תובעתו, אב אין לו בנים, שאפילו בימי משה לא היו. וזה חז"ל עומדים, שבט יששכר. שוב, מה זה יצרים נשיים? נשאר, רואה האינטרנט הזה, תינופת כמו כל דבר אחר. אבל הם חיים בעלייה של קדושה. חז"ל מתייחסים לזה אחרת, אחרת לגמרי. הרגע של מרים, אפשר, הוא ילדה קטנה מרשתו, ואמרם ידע זאת נבואה. לפעמים, בית המדרש תמיד צריך להוביל את החיים. תלמידי החיים תמיד צריכים להוביל את החיים. אבל יש מצבים של שינוי פאזה, יש מצבים של צמיחה לקומה חדשה. יש מצבים של התפתחות הקימה-קימה, ולפעמים הקימה-קימה היא גילוג. גם מבחינה גופנית זה ככה, נכון? כל הזמן מגיל 0 עד גיל 20, ילד גודל גודל. אפילו הגדילה עם עונותיים, לפעמים יהיו בום! אתה חוזר הביתה אחרי חודש, אתה אומר, איפה אחי? מי זה הדבר הזה שהגיע לי? או בגלל הגובה, או בגלל הפה שהוא פתח, או בגלל כל מיני דברים. זה שינוי שהתבשל באופן טבעי, אבל פתאום קורה משהו חדש, זה קורה גם בחיים המכונות, בחייו של כל אחד, וזה קורה גם בחיים של עם ישראל. אנחנו בונים משהו, מעצבים משהו, לפעמים צריך. אז אם הגברים מרגישים ככה, זה יהיה צערה. אם נשים מרגישות ככה, בתנאי שזה לא בא דרך פמפלטים וקונטרסים והצערות וויכוחים, זה בא מהלב. אז זה אחרת. מה הדוגמה לזה? הדוגמה לזה חנה. אבל חנה לא לבד. חנה היא רק השעה אחת שמבטאת דור שלהם. דור שלהם של נשים שאפשר לקרוא לזה מורדות, מרד גדול ונשגב. מה המרד שלהם? שהן צוברות פתח חול מועד. בתוך המעשה הקטן הזה הן מקופלת, הן לא מורדים במובן שהן רוצים להפיל את הדור הקודם, חס וחלילה. הן רוצות שיתייחסו לרגש שלהם, כמו חנה שרצה שיתייחסו לרגש שלהם. כמו חנה שבשכל לא היה לה שום סיבה שבעולם להתפלל, זה אפילו הקטין אותה. אבל הלב שלה אמר לה, את חייבת להתפלל. אלוקים רוצה שתפלל. יש משהו בזעיר נפין. חנה מובילה את זה לשיא עליון של קודש. כל אנשים בזעיר נפין, יש להם משהו בלב, אנחנו רוצים לראות. נו, עזבו, לכו הביתה. כל אישה הרגישה ככה לבד. זה היה באמת לא נעים. תחשוב, אתה בא לבית המקדש, אתה מצפה, אתה רואה, נו, מתי? ואי אפשר לעבור שם, זה ממש לא נעים, נכון? תעשו טובה, נשים יקרות, בבקשה. זה קבוע, זה לא חד פעם, זה קבוע. קבוע. ההתעלמות של בני אלי מהאנשים האלו, ההתעלמות של בני אלי, אני עוד לא מסביר למה אני קורא בכלל, ההתעלמות של בני אלי מהאנשים האלה, זה חזר מתייחסים לזה כזלזול באנשים, כחוסר כבוד אליהם, כחוסר הערכה לעולם התמימי שלהם. משהו שמקביל מאוד 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 למה שנשמע בפשט הפסוק, אבל לא במובן הפיזיולוגי חס וחלילה. אם מתייחס אל אישה ככה, זה לא מתייחס אליה בתור בן אדם, מתייחס אליה בתור חפץ, מתייחס אליה בתור אובייקט שנועד לשמש איזו מטרה שלי, אני קיים, והיא איזה משהו שאני יכול להשתמש בו. אפשר להשתמש ככה, מי שמסתכל על נשים באופן לא צנוע, אז הוא מסתכל גם על גברים ככה, מה הכוונה ככה. הוא מסתכל על גברים, איך הוא יכול ליהנות מהם, איך הוא יכול להרוויח מהם, איך הוא יכול להפיק תועלת. אז מגברים אפשר להפיק תועלת כזאת, מנשים תועלת אחרת. שהם, בני אלינו ודאי, אנשים גדולים מאוד, אבל התנועה הזאת, ההתקוממות הנשית הזאת, שלהם חשוב ברגש, זה מאוד ברגש, זה האמת. מבחינה רוחנית, הנביא מתאר את זה ככה, אשר ישכבון את הנשים, הם גורמים לאנשים לשכב כמשמעו. הם לא עשו את מה שאנחנו יכולים להבין באופן אחר מהפסוק. פשט הפסוק שהם גורמים, ישכבון זה מיד מפעיל, נכון? הם גרמו לאנשים לשכב, אנשים הצוברות פתח עומד, הם גרמו להם לשכב, זאת אומרת לישון פה, לשכב פה ולא ללכת הביתה. אבל הפסוק כתב את זה בכוונה שכל מי שיקרא, יעלה על דעתו את המובן החריף, כי יש בזה, תמון בזה המובן החריף. מה שציפינו מחופני אופנך זה רגישות אחרת לגמרי, לא מדין אימוסים, טבעון אחר לגמרי. אבל בני אלים מתעקשים, לא בגלל קלקול מידותיהם, מה פתאום, בגלל מחלוקת רוחנית עמוקה מאוד, הם מתעקשים להקריב את קורבנות היולדת דווקא בסוף, וזה כבר יהיה שבוע הבא, כל טוב.